שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של סדרת תוכניות הפתרון, בה אנחנו מבארים את גישתה של חוכמת הקבלה לנושאים כלכליים וחברתיים. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
וחבריי גיא יצחקוב, שלום גיא, הלאה. ואיגור לטבינו, היי. שלום לכולם. היום אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד מרכזי בחברה המודרנית, שנקרא תרבות הצריכה, על הסיפוקים שהיא מעניקה לאדם ולמשפחה, על המחיר הכלכלי שהיא גובה. אנחנו נראה לאורך כל התוכנית את כל ההשפעות שלה, גם ברמת האדם וגם איך היא משפיעה על החברה ועל הכלכלה בישראל ובעולם בכלל. אבל קודם כל רצינו להבין מהי תפקיד הצריכה בהתפתחות של האדם. הצריכה היא נתפסת אצל האדם כתענוג?
כן, ודאי, כי הרצון לקבל שלנו זה הטבע שלנו, וכמה שאנחנו ממלאים אותו במה שאנחנו ממלאים אותו, אז אנחנו מרגישים תענוג. אנחנו מרגישים תענוג בצריכה, במילוי, כן? הרצון. הרצון זה כל החומר של הבריאה, זה כוח הפנימי, חיסרון שחסר לי. ואם אני ממלא מה שחסר לי, אז אני מרגיש, בזמן שאני ממלא, אני מרגיש תענוג. וכאן זה, יש הרבה גורמים, יש הרבה תנאים, איך לקבל תענוג המקסימלי בזמן שאני צורך, בזמן שאני ממלא את הרצון שלי. אז אני צריך גם כן להגדיל את הרצון, שאני ארצה יותר, שאני אדע יותר מה שאני רוצה, שיהיה טיב הרצון יותר מבורר, גודל הרצון יותר מבורר, תנאים סביבתיים, כן? אולי זה קצת אסור, אז זה יהיה עוד יותר מתוק. זאת אומרת, יש כאן דברים בעד ונגד, ואז כשאני משיג בסופו של דבר, אז אני צריך גם כן לראות עד כמה שאני משיג, זה ממלא את הרצון שלי גם בזה שאני מלא את עצמי, גם בזה שאולי זה אין לאחרים, והם גם כן מקנים, וכן הלאה. זאת אומרת, זה צריכה, זה דבר שהוא בעצם כל העולם. בשבילנו זה ממש שוק אחד גדול שנמצא לפניי, ואני רוצה למלות את עצמי בכל מה שנמצא בו. ואז כל האנושות, כל הסביבה, כל העולם, כל החיים, אני ילדים, שאני מולד ילדים, זה צריכה, שאני מתחתן, זה צריכה, שאני, הכל זה צריכה. כי אני, כל זה כדי למלות חיסרון, כדי למלות רצון שלי. אני מסתכל על זה כך, אני לא מסתכל כמו שאתם, דולר כאן, שקל שם, זה מאוד מוגבל.
אתה רואה את הצריכה לא רק כמוצרים, אלא גם כצריכה חברתית אפילו, חתונה, משפחה,
מילוי. אני לא שוקל כמה עולה לכיסא, אלא בכמה אני ממלא אותו, את הצורך שלי על ידו. ואז זה מה שעולה בעיניי, כן? בסופו של דבר. ואז זה קשור לכל מיני, למעמד שלי ולהרבה דברים.
רציתי לשאול, אמרת שלצריכה יש מספר תנאים, למילוי הרצון יש מספר תנאים.
כן.
התנאים האלה זה משהו שהוא קבוע או שזה שונה מסביבה?
שונה כל הזמן. זה תלוי בסביבה, זה תלוי בי, זה תלוי בערך שלי. ערך רוחני יש כאן, ערך גשמי. נגיד, כיסא הזה עולה 2,000 שקל. אבל אני לא מסתכל על 2,000 שקל. אם אני אשב בו ואראה את ה... בקורסה הזאת טלוויזיה, כמה אני נהנה מזה, אז אני לא שוקל כמה שהוא עולה, אלא אני שוקל איזה תענוג אני מקבל בזה שאני אראה תוכנית שלי האהובה, שאני אשב בו וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן לשקול כל תענוג ותענוג, זה צריכים הרבה תנאים לדעת.
כל הדבר הזה זה עובר לבן אדם בתת מודע, הוא אפילו אולי לא מודע לשיקולים.
נכון, ואנחנו צריכים ללמד אותו, כדי, אם אנחנו רוצים למכור לו משהו שאנחנו רוצים, או שאנחנו רוצים לטובתו, ללמד אותו, זה נקרא תרבות הצריכה, שאתם מדברים, כן?
נכון, אנחנו נגיע גם בהמשך איך אנחנו דואגים שיהיה לו רצון ל...
כמה שיותר לקנות ולזרוק ושוב לקנות ולזרוק.
לא, נגיד, הצריכה, אנחנו מדברים על זה שהיא איזשהו פיצוי רגשי. כמו שעכשיו אתה אמרת, זה אני יושב, אני נהנה, עכשיו, ברגע שתהיה קורסה חדשה, אני, כנראה שאני ארצה אותה, כן? למרות שעכשיו אני יושב, קניתי אותה, נוח לי.
לא, אתה צריך לדעת שזה בדיוק כמה אתה, איזו, לא, אתה צריך בדיוק לדעת כמה אתה משקיע עכשיו מכאב שלך, שאתה מוציא, נגיד, 2,000 שקל, כן? כמה זה עלה לך כאב להרוויח אותם, כן? לעומת אותו תענוג שאתה תקבל שאתה רוכש את זה. וכאן, זה כנגד זה, אתה עושה חשבון.
אני מבין, אני רק שואל, מה גורם לרצון חדש כל הזמן להתעורר ולהגדיל, אולי להגדיל את הצריכה או לשדרג, או מה מעורר עוד פעם?
יש בזה בעיקר שתי גורמים. זה פנימיות וחיצוניות. או אני רוצה את זה מבפנים, כמו שאני רוצה לאכול, לשתות, יש לי אוכל מין משפחה, תענוגים שמתעוררים בי מתוך הטבע שלי, שלא אני בוחר בהם, אלה מתעוררים בצורה טבעית, יש שם מנוע בתוכי שמעורר את החסרונות האלה אחד אחד, בכל אחד לפי האופי שלו ותפקיד שלו, וגם כן גורמים חיצוניים, שזה על ידי סביבתיים, כן? על ידי הסביבה. זה כסף, כבוד, מושכלות. עושר. כבוד, שליטה, קינה ומושכלות. זה מה שאני מתעורר על ידי הסביבה.
התענוגים שמתעוררים, אמרת השכבה הראשונה, התענוגים כן. שמתעוררים מתוך הטבע, אנחנו רואים שגם שם, זה לא שיש איזה סטנדרט מסוים שמספק, גם שם, אתה היום נגיד אוכל.
ודאי.
יש לך גם שם תרבויות, צריכות, רמות, אם אתה אוכל פה, אם אתה אוכל שם, זה כאילו הכל כבר, כאילו הרמות התערבבו.
אנחנו מדברים על זה שהרצון לזה הוא מתעורר בי, לא חשוב אני נמצא באיזה סביבה או איפה ומה, אלא מתוך הגוף שלי, מתוך הבהמה שלי, שהיא חיה, ואז היא מעוררת את הדברים. וודאי שעל זה כבר מתלבשים כל מיני תוספות מהסביבה. איך לאכול, מה לאכול, איך להתחתן ועוד ועוד ועוד. יש בזה כבר שוק גדול שרוצה למלות אותי, שאני אקנה באוכל ובמין ובמשפחה. זה דברים שכל הזמן אני נמצא בהתקפה.
כן. אני רוצה לשאול על המנגנון הפסיכולוגי של הצריכה שתיארת מקודם, תיארת משהו מאוד, אני שוקל כמה תענוג לעומת כמה כאב, וזה נקרא, זה מאוד רציונלי. עכשיו, האדם היום, הקבלת החלטות שלו בצריכה היא מאוד לא רציונלית. יש הרבה מחקרים שמראים שנגיד מעוררים באדם פחד, הוא מגדיל את הצריכה שלו. אפילו יש מחקר שהראה שהרווחים בין מילים בתפריט יוצרים אצל אדם תגובה נוירולוגית וגורמים לו להזמין יותר. ממש יודעים עד רמת המרווח בין המילים איך לסדר את זה ככה לבן אדם. כאילו הבן אדם לא יודע בכלל מה הולך אצלו, יותר שמח, פחות שמח, ורואים שזה משפיע על הצריכה. השאלה, למה הצריכה מהווה ממש פיצוי לרגש? כי לכאורה זה שני דברים לא קשורים. כאילו, צריכה היום מהווה פיצוי רגשי לאדם.
למה?
כי נגיד אנשים היום שהם הם נמצאים, נגיד הם בעצבות או בפחד, הם גם קונים יותר. כאילו, קל לעורר בהם.
אני רוצה לשפר את המצב רוח.
אני קונה.
במיוחד נשים לצורך העניין, אבל אולי גם גברים, נכנסות לקניון. משם גן עדן, כאילו, יצאות כן. מאושרות.
נכון.
ורואים את זה עד רמת המוח, כאילו, ממש רואים מחקרים במוח, שקורה שם משהו.
כן.
איך זה פיצוי רגשי? זה צריכה, זה אובייקט דומם, ופה יש איזה תהליך.
למה זה דומם? זה הכל מתקיים בתוך הרצון. אני, נגיד, נמצא באיזשהו סטרס. אז אני קונה, אז אני מקבל מילוי ברצון, שהוא במשהו מתקן לי את, 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 את החיסרון, את הסטרס הזה.
גם אם מרגיע, המוצר לא קשור ישירות לסטרס שאני נמצא?
גם כן שלא, סך הכל, אני זה רצון. אדם זה רצון. ואני צריך למלות אותו. ואם הרצון שלי הוא נמצא בחוסר איזון, במשהו שזה מפחיד אותו, שמשהו עושה, אז אני מחפש משהו אחר. או שאני לוקח מריחואנה, או שאני לוקח איזה צעצוע שאני קונה. או שאני משחק עם הילד שלי, או שאני מתפרץ, זה לא חשוב. זה הכל, סך הכל, סליחה. זה הכל מילוי לרצון.
פשוט החלפת רצונות?
כן, כן.
כן, יגור.
במערכת קבלת החלטות, מה שדיברנו עכשיו, שהרצון מתמלא על ידי קניות. יש עוד נושא, ויש עוד דבר, מדרג שנקרא סטטוס. שאני קונה סטטוס, זה גם נותן לי איזשהו פיצוי. כן. איפה זה בהיררכיה הזאת שקיימת? איפה זה נמצא הסטטוס הזה?
כבוד? אוכל, מין משפחה, זה הרצונות שלי גופניות, ואחר כך עושר, כן? כבוד, שליטה, קינה, זה יחד כולם, ומושכלות.
שאלה היא איך החברה האנושית הגיעה למצב שהיא מעריכה כל כך הרבה את הסמלי סטטוס האלה, איפה אני גר, איזה רכב יש לי, איזה מותגים אני לובש, מה בחברה האנושית באמת הביא אותה להעריך כזה חיצוניות?
כי כבוד זה כמה שאדם שוקל את עצמו, זה נמצא בו כחיסרון מאוד גדול, הוא רוצה שיכבדו אותו, בזה הוא שוקל את עצמו. אני חי, אני לא מת, אני אדם, אני חשוב. אנשים משקיעים בזה כל החיים כדי שיכבדו אותם. מה זאת אומרת? ולכן אם אני יכול להעלות את הסטטוס שלי על ידי קניית איזה עגלה, כן, אז אני קונה את זה. מה זאת אומרת? זה תמיד היה ככה בתוך האדם. תראה מה שאצל אינדיאנים, איך שהם צובעים את עצמם, ועד האיש מודרני במנחטן שיוצא עם האוטו שלו, או קונה שם איזה פנטהאוס. או אתה רואה כל כוכבי הוליווד, איך שהם שם יוצאים, וכאם מסתכלים עליי, ולא, וכן, אתה ראית את הפוזות האלה. נו, אתה רואה, זה כל האדם.
שמעתי פעם שאמרת שאדם מוכן...
כך הוא שוקל את עצמו.
שאדם מוכן למות כל עוד הוא יודע שיעשו פסל בשבילו.
ודאי, ודאי. אין ספק. הרבה אנשים מוכנים לזה.
השאלה היא, האם השלב הזה של הערכה של החיצוניות, הרי לא מעריכים אותו על סמך האישיות שלו, או מעריכים אותו על איזשהו...
זה לא חשוב.
לא, אני רק שואל, מה זה באמת מבטא בהתפתחות של האדם? השלב הזה שהחברה האנושית היום מעריכה חיצוניות לגמרי שמתבטאת בצריכה, האם זה איזשהו שלב בהתפתחות שאתה רואה אותו?
זה ודאי ששלב בהתפתחות, אבל אנחנו נמצאים בזה כבר אלפי שנים. אלפי שנים. זה, 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 זה ללא ספק שאנחנו מעריכים את האדם לפי החיצוניות, כי לא יודעים את הפנימיות שלו. אם היינו מעריכים את הפנימיות, היינו רוצים להכיר אותו, זה משהו אחר. אז זה לפי האנשים מיוחדים, פילוסופים, הוגי דעות, משהו ככה, אבל, או נגיד פסנתרן מאוד מיוחד, או מדען מאוד מיוחד, אז לא חשוב, אתה ראית איינשטיין פעם שהוא היה מלובש יפה? שזה סוודר כזה, שזה, לא יודע, יצא אותו ככה במכונת כביסה, ככה וזהו. אתה ראית דלי למה איך שהוא הולך עם, עם האדום שלו הזה, עם הסדין הזה האדום? נו, רק שלא ייכנס איפה שיש שם קורידה, איך קוראים לזה, נו, בספרד, נו, זה.
שברים, איך להם מילה, שברים.
אתה מבין? זהו, זאת אומרת, נו, אבל אתה, בוא נגיד שאתה תבוא לעבודה שלך בגופייה. ככה, חם, חבר'ה. יפה, ככה גופייה וסנדלים, נו, מה יגידו לך? לא יגידו לך כלום, אלא...
לא תחליף.
כן, לא תחליף, נחליף אותך.
תחליף עבודה, כן.
אז זהו. אז זה הכל. זאת אומרת, תלוי לפי מה אתה מעריך את האדם. מעריכים לפי קיצוניות, לכן כל התעשייה הזאת.
למה לא מצליחים, סליחה רגע, למה לא מצליחים לעבור שלב? אתה אומר שזה כבר אלפי שנים, אם זה אלפי שנים, אז אולי גם זה אלפי שנים קדימה.
כן.
איפה יהיה המעבר לא להעריך את החיצוניות?
לא, כי אתם עושים את זה.
אנחנו.
אתם הורגים את האנושות. כלכלנים.
אוקיי.
אתם מחייבים את האנשים לחשוב שחיצוניות זה הכל, אחרת הם לא יקנו. אחרת הם לא יקנו. בשביל מה? אתם מחייבים אותם לקנות 100 סוגי גבינות ולכל אחד שיהיה ארון כזה גדול בבית עם הבגדים ועוד 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 ועוד, זה אתם מחנכים ככה את האנשים. תתחילו לחנך אותם אחרת, אתם תראו איך שהם התחילו לבחור בדברים יותר פנימיים.
אבל האדם מהפנימיות שלו לא אמור להימאס מזה מתישהו, כי מצד אחד אנשים מרגישים את הריקנות של זה.
זה, זה רק אחרי משבר גדול מאוד. זה על ידי משבר גדול מאוד, עד שבאמת, באמת צריכה להיות כאן מלחמה כנגד, כנגד כלכלנים. כי אתם דואגים על זה שיקנו יותר. נו, מה
אנחנו מנצחים את הטבע? אנחנו מנצחים את ההתפתחות הפנימית?
אתם מנצחים את הטבע האדם כדי לבלבל אותו, למען העשירון העליון, שהוא ינה מזה.
אני רוצה לברר את הנקודה הזו, מה פה טבעי באמת ומה לא. נגיד, בן שלי מקבל מכה, התגובה האוטומטית כמו מחשב, הוא רץ לקבל שוקולד, הוא רוצה שוקולד, הוא עכשיו רוצה פיצוי, הוא בוכה, הוא רוצה פיצוי מיד, פיצוי כזה או אחר. עכשיו, אנחנו דיברנו פה על איזשהו מדרג, למה בן אדם צורך, פיצוי רגשי, השפעת הסביבה וכל מיני סטטוס. המדרג הזה הוא קבוע וחקוק, או ש... איך זה עובד, הצריכה, המוטיבציה לצריכה? יש משהו שאתה אומר שאנחנו ככלכלנים גורמים לזה?
אנחנו, שוב אומר, נמצאים בשישה רצונות עקרוניים. זה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. ותלוי עכשיו בנו, איך אנחנו ממלאים את זה. אנחנו יכולים למלות את זה דווקא בצורה אחרת, אפילו באוכל. בוא אנחנו נתחיל לחנך את הקהל, שמי שמסתפק באוכל טוב, טעים, פשוט, בריא, הוא עושה נכון. אז אתה תצטרך לסגור כל הסופרים. זהו. אלה כמה אדם צריך. אז אתה לא צריך 100 סוגי גבינות ו-20 סוגי חלב וכו' וכו'. אלה באמת דברים בריאים שהם נותנים לאדם אותו מזון מה שהוא צריך. בקלוריות, במינרלים וכן הלאה. נו, אותו דבר אחר כך מין. אז אתה לא תפתח תעשיית המין כזאת שאנשים משתגעים איך הם יכולים גם כן אולי כך וכך וכך. שאתה מלמד אותו, אין לאדם את זה מתוך תשוקת ליבו, מה שנקרא. אין, אלא אתה דווקא רוצה להכניס בו כל מיני דברים, תיכנס לחנות מין, ותראה מה שקורה שם. קומות, יש לך חנויות כאלה, קומות, ששם זה מה פנטזיה האנושית יכולה לייצר כדי למכור. כדי למכור. אתה יודע, אין כלום חוץ מזה. כדי למכור. המשפחה. תראה מה שעושים לתוך המשפחה. כמה סרטים וכמה וריאות וביתים והכל, הכל, הכל, הכל. משפחה זה כאילו כן שאדם בונה לעצמו. סביב זה, איזה תעשייה, איזה דברים. אפשר? זאת אומרת, הכל תלוי בכמה שאתה מחנך את האדם להיות מסופק כממש במועט. במועט למצוא תענוג במועט. זה בעצם כי יש לזה סוף, יש לזה סיפוק גמור. ובתענוג שהוא ללא גבולות, שאתה כל הזמן רוצה להציג לו, תקנה את זה ותקנה את זה ותעשה את זה, בזה אין גבול. עד שאדם מתייאש והולך לסמים. עד שזורק את הכל ומוכן לחיות ברחוב.
בכל המדרג הזה, יש משהו שאנחנו כחברה, כסביבה, לא יכולים להשפיע על אדם? למשל, אני יכול להסביר לבן שלי שהשוקולד זה לא טעים. יש דברים שאנחנו כן ניתנים לשינוי, ויש דברים שלא ניתנים לשינוי. אתה אומר שאנחנו ככלכלנים משפיעים על כולם.
הכל תלוי, לא. רצונות האלו הם רצונות טבעיים, בסיסיים. הם קיימים בכל אחד. אבל אופן המילוי שלהם, זה תלוי בנו. יש לי קרובים, שאבא, הוא קרוב שלי, הוא חולה סוכרת. מילדות. והם חינכו את הבת שלהם, היא עכשיו כבר גדולה, בת 40, לא לאכול סוכר. בחיים היא לא טעמה סוכר, היא לא סובלת סוכר. הכל תלוי בחינוך. הכל תלוי בהרגל. שום דבר חוץ מזה.
אין שום דבר קבוע ב-DNA, כלומר, אפשר לעשות הכל, זה תלוי בסביבה, איך
ישנה,
אנחנו
נלמד לא, אותך. לא, ישנם, ודאי שכל מיני נטיות טבעיות לתוך האדם. נגיד, אני לפי ה-DNA שלי נמשך לבשר, ואשתי לא, היא חלב וירקות. זה מפני שאצלי שם קבוצת דם שונה מקבוצת דם שלה, זה ידוע. אבל גם בזה יש לך, אתה תלוי איך לבטא את זה.
כאילו נטייה, שאלה לאן היא מתפתחת.
כן.
רצינו לשאול על הקניון כמוקד תרבותי. זה היום לא, אני משער שהרבה שנים לא היית בקניון, אבל בכל זאת רצינו להעלות הנושא הזה.
כמה שנים? לא, אני חושב
בוא נגיד, זה לא מה שהיה פעם.
לא, היה פעם אני, גם פעם אני לא יודע. אני הייתי בקניון מתי שנפתח ברמת גן בישראל, קניון הראשון. הייתי בקניון בחול, שאני נוסע עם אשתי, אז אני לפעמים נצרח ככה ללוות אותה לאיזה מקום. אז אני עומד שם בצד, לוקח כוס קפה או בירה יותר טוב, ויושב, והיא בינתיים עושה סיבוב, מגיעה שוב, היא מקבלת אותי.
אז באמת, אז רצינו לשאול, ככה, הדוגמה שקופצת לי עכשיו לראש, זה מה שפעם תיארת, שהלכת עם הרבש, הוא הסתכל על האצטדיון כדורגל ברמת גן, ואמר, צריך להעריך את המקום הזה, הוא עושה אנשים מאושרים.
כן.
אז הקניון היום נהפך למוקד תרבות. אני הייתי עם הילדים השבוע בקניון, זה המקום היחיד שאתה יכול לצאת אליו, בחום הזה עם ילדים. ואתה רואה שמשפחות, אנחנו תמיד מדברים על זה שהאדם, כאילו, יש לו ככה מחסור, והמשפחות, ילדים, מאושרים, יש להם הופעות, יש להם תעשייה שלמה שהם סביב הקניון, באמת, קניון מפוצץ, הוא גדול והוא מפוצץ, אי אפשר לזוז שם. ויש פה איזשהו תופעות סותרות, כי מצד אחד הקניונים מפוצצים, מצד שני הצריכה בקניונים יורדת. כלומר, ההסבר הוא שאנשים פשוט, זה המקום בילוי נהיה, כמו בית קפה, זה באים להסתובב בקניון.
נו.
הם מקבלים שם איזו אווירה. ורצינו לשאול איך אתה רואה את התופעה הזאת של הקניונים, של המקום הזה שנהיה ממש מרכז בילוי למשפחות, והאם אפשר להשתמש בו דווקא לכיוונים יותר חיוביים, ולא מה שקורה היום.
חיובי, שזה כבר יהיה באמת מקום תרבותי, בסדר גמור, שם ילדים יכולים לראות את ה... ליצן ועוד כל מיני דברים ואולי לשמוע משהו, זה כן, זה טוב. אני לא אומר שזה רע, אבל צריכה שם, זאת אומרת, אחוז הקנייה בירידה, זה גם כן ברור, כי סך הכל אנחנו נמצאים בנסיגה. אנחנו רואים, צריכים לראות את עצמנו כי באמת החברה שהיא גם אנחנו, גם בישראל זה התחיל. כן. לא יכול להיות שבכל העולם יהיה ככה.
לא, עכשיו גם מגיעים המספית פרסמים דוח אחרון, כבר יש ירידה בייצור, בצריכה, מתחילים לראות את זה גם בדוחות.
זהו. אין ברירה. בפרט שאנחנו מחזיקים כל כך הרבה שכבות אוכלוסיות גדולות שהן בכלל לא עושות כלום ולא עובדות ולא...
לגבי הקניונים, בוא רגע נשאר בקניונים,
כן.
איך אתה רואה כזה תופעה? שהיום הדיפולט של הבן אדם זה יום שישי, יום חופש, הולכים לקניון עם המשפחה.
נו, איפה עוד ללכת בחום הזה? מה? או לים, יש כאלה שבכל זאת הולכים לים, או לקניון. או לשבת בבית. כמה לשבת בבית? בשבת יושבים בבית, וביום שישי הולכים לקניון או לים.
אז אתה כן רואה אותו כמשהו חיובי, כי דווקא אני...
אני לא מסתכל על קניון כמו חנויות, כמבחר חנויות. אני מסתכל שם כבין החנויות.
כן.
איפה שיש מקום שאנשים, או שהם יושבים בבית קפה, או שהם מסתובבים, או שהם מדברים. זה מקום בילוי.
השאלה אם זה שמסביבם וכל התפיסה הרי להביא אותם למה עושים הפעלות לילדים, זה לא שם שם...
כן, אבל אנשים לא מסתכלים על זה כך. אנשים לא הולכים דווקא לקנות.
נכון.
ופחות ופחות תקנו.
לא, אז יש פה מלחמה, כן? אתה נכנס לקניון, באת בלי כוונה לקנות, איכשהו אתה יוצא עם איזה כמה חבילות, הילד נהנה, ראה לצן, בזמן שהוא ראה לצן, האמא שם השתוללה... בסופו של דבר, כאילו, היכולת שלהם להשפיע עליך ברמה הפסיכולוגית, אני גם נכנסתי לקניון, לא תכננתי שום דבר, ישר, יש לך יוגורטים, יש לך זה, יש לך פה, כאילו, יש איזשהו איזשהו יכולת לעבוד על הרצונות שלך, באמת ברמה הפסיכולוגית.
נכון. מייצרים אווירה, יש שם אווירה כאילו ממש חזקה.
כן, זה ברור.
שילוב הזה בין כאילו מקום תרבות, לבין הרצון שלהם בכל זאת למשוך אותך לקנות, כן? כי לאורך זמן הם חייבים שאתה תקנה.
נו.
חשבנו שתגיד שצריך וטל את הקניונים.
אני לא אומר כלום, מה זאת אומרת שאני אומר? מה זה יעזור לי?
זה כאילו נותן לאדם רצונות חיצוניים, וזה מרחיק אותו, זה שטחי.
אני נגד כל דבר שבא בכוח. זה לא, ככה לא עושים. צריכים לחנך את האדם, צריכים להחליף לו את המילוי הזה למילוי אחר.
יש אפשרות היום להשתמש בתופעה הזאת בצורה חיובית? נניח, אתה היום מנהל הקניונים בארץ. מה היית עושה כדי להפוך אותם באמת לאיזשהו מקום של חיבור, של... של, של...
נו, ודאי שכן, אבל זה לא שייך ל... זה לא שייך למה שהם היום. כן? אז תפתח שם מקומות דיונים, לדיון, לחיבור, לעשיריות, לכל מיני דברים. תפתח את זה. תפתח, אפילו זה אפשר גם עכשיו לעשות. אז זה יהיה בין החנויות גם כן מקומות איפה שאפשר להסביר לאדם איך להתחבר נכון לאנשים אחרים, שעל ידי זה אנחנו יכולים להטיף לחברה שלנו. כן?
טוב, תודה רבה הרב לייטמן, זו התוכנית הראשונה שלנו בתרבות הצריכה, אנחנו נמשיך גם בתוכנית הבאה. תודה רבה לחברים שלי גיא ואיגור, תודה רבה צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.